שם יש לי קצת רכות שונתי ברשות הרבנים, אחת בענייני ביומה, בעניין הפסיכה, שחג הפסח נקרא על שם הפסיכה, ואני רוצה לפתח קצת את הנושא הזה ברשותכם, מהו עניין הפסיכה בפסח, שהקדוש ברוך הוא פסח דילג על בתי בני ישראל. אנחנו נראה שהפסיכה הזאת, חוץ מהמובן הפשוט שהקדוש ברוך הוא שמר על בני ישראל ודילג על עצם העובדה שמלאך המוות שם פועל והמוות מדלג על בני ישראל, יש בנושא הזה עמקות יותר גדולה, ובסייעתא דשמיא מנסה לפתח את זה. שלמה המלך עליו השלום אמר בקהלת זין ודלת, ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה, גם את זה לעומת זה עשה אלוהים. אני רוצה להתייחס ברשותכם לשלב הראשון, לחלק הראשון, ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה. יש בחיי האדם זמנים שבהם הוא מקבל מוחים בגדלות, אלו הן שעות של חסד, של עבודת השם בבהירות ובהתלהבות, וצריך האדם לנצל את הזמנים האלה להתחדשות ורעננות בעבודת השם, וגם לשמור מאותן הערות שידע לדרך, לעתים שבהם מתקשה האורה כשהמצב נמצא בקטנות המוחים. כלומר, שמוע המלך נותן לנו כאן סוד גדול. כשאתה מקבל מוחים בגדלות, מוחים בגדלות, אנחנו מדברים כאן על הבחינות המקראות בתורת הסוד, חוכמה, בינה ודעת, ככה או כך בת. זאת אומרת, בחינות עליונות כנגד י' כסף בשם השם. זה נקרא מוחים, זה נקרא אורות. יש זמנים בחיים שיש הערה גדולה. הקדוש ברוך הוא שולח אורות גדולים. מה צריך לעשות בזמנים האלה? קודם כל, לקבל את האורות. כדי לקבל את האור, צריך כלים מתאימים. ולא מספיק שיהיו כלים מתאימים. ומה הדבר דומה לשידור רדיו? אפילו אם יש לך רדיו בבית ועכשיו יש את השידור, אז יש לך את הכלי אבל צריך להדליק אותו. אם אתה לא מפעיל את הכלי, השידור יכול להיות שידור אבל אתה לעולם לא תקבל. אז לא רק שיש לך את הכלי, צריך להדליק אותו, להפעיל אותו, להכניס אותו לפעולה. וגם זה לא מספיק, כי אתה יכול שיהיה לך כלי, אתה יכול גם להדליק את אותו כלי, אבל אתה צריך גם לכוון אותו לתדר הנכון. אם לא, אז התדר מסדר, יש סידור ואתה לא מקבל מהסידור. לכן העניין של בניין הכלי הוא דבר חשוב מאוד, וזה מה שמרמז לנו פה שלמה המלך, שכשיש ימים שבהם יש טובה, היה בטוב. זאת אומרת, תקבל, תנצל את הזמן הזה. וביום רעה, ראה. כלומר, כשיבוא חז ושלום אחר כך לפעמים ימים של מיעוט האור, כי ככה מנהגו של עולם, לפעמים יש יותר, לפעמים פחות, אתה צריך להשתמש מאותן אורות שקיבלת לפני כן, מבחינת המוחים. כדי שבזמנים שקצת פחות מוחים, קצת פחות הערה, תמשיך מכוח האנרגיה שקיבלת באותו זמן שהיית מלא. כמובן שאני רוצה ללמוד כאן בסייעתא דשמיא על עניין של פסח. שיש לנו בחודש הזה אורות גדולים מאוד, ובמיוחד בליל הסדר, ואסור להחמיץ, תרתי משמע, את האורות האלה, אסור לפספס אותן, צריך להשתמש, לקבל אותם כהערה של גאולה, של עזרה של גאולה לאורך כל השנה כולה. הרי נמצאנו ראש החודשים, ואם אנחנו בראש עסקינן, אז כל גוף השנה לא צריך בדיקה. קלה שעיניה טובות, אין כל גופה צריך בדיקה. הראש של השנה זה חודש ניסן. אם בחודש ניסן אתה מתקן, את בחינת הראש, ראש בנוקבה, אין כל גופה של השנה צריך בדיקה. לפני כן כן צריך בדיקה. בדיקת חמש. כל מה שנשאר אצל האדם בזמן הסתלקות המוחים בגדלות, חוכמה ובינה, אבא ואמא, כשההתלהבות בעבודת השם איבדה מעוצמתה, התרגום המיידי של איבוד, של חוסר, המוחים בגדלות, זה עבודת השם בקושי, בכבדות. כשאין התלהבות בעבודת השם, יש כאן הוראה פשוטה וברורה שהאדם ירד ממדרגתו. הוא קצת איבד מהמוחים, מהכוחות העליונים, ולכן העבודה שלו כן מופיעה בצורה כזאת שהיא כמצוות אנשים מלומדה, קשה לו, הוא לא מרגיש חיות בעבודת השם, קצת רדום, כן, ברפיון ידיים, וזה כמובן מוריד שמחה ושולל את הברכה הפנימית הטובה ביותר. כי אדם עושה את הדברים כי הוא צריך לעשות ולא חי את מה שהוא עושה. זה כנגד איבוד המוחים, חד ושלום. אז מה שנשאר אצל האדם, כשכבר הסתלק האור, הוא הרושם ששמר מן המוחים שקיבל בשעת הגדלות. בתנאי שהוא ידע לעשות את המאגר הזה, לשמור, שידע לדרך. פסח הוא זמן ביטול החמש. בעולם, בשנה ובנפש. אנחנו יודעים שיש כלל שהשאיר לנו אברהם אבינו בספר יצירה, שאומר שכל דבר שאנחנו לומדים אותו צריך להתפתח ולהתממש בשלושה רבדים. רובד אחד נקרא עולם, שזה בחינת מקום, שטח. רובד שני שנקרא שנה, שזה המושג של הזמן, מלמד הזמן. ומדרגה שלישית, נפש, שזה כולל גם את האדם וגם את הדומם, צומח, חי ומדבר, מבחינת הבחינה הפנימית שלהם, הנפשית. לכן אנחנו צריכים לבדוק את ביאור החמץ, את ביטול החמץ בפסח בכל הרבדים הללו. דרך אגב, אם אחד מהשלושה לא עובד, זה לא מתבטא באחד מהשלושה, כנראה שיש טעות. כל דבר צריך להתבטא בג' רבדים אלו. אז גם ביטול חמץ, בעולם, בשנה ובנפש. ננסה לראות את זה, ואחר כך גם נביא את בחינת עולם, שנה ונפש, כן? במקום אחר. בפסח יצאנו ממצרים, והתחלנו את דרכנו לארץ ישראל. אז אנחנו כאן רואים ממש את ביטול החמץ ואת הדרך, את היציאה מהחמץ, מבחינת החמץ, שזה מצרים, אל כיוון ארץ ישראל, ארץ כנען, כמו המסע שהיא נכנעת, פתוחה, אפסית, שאין לה תפיחה, כך ארץ ישראל. כלומר, אנחנו עולים מדרגה מבחינת החמץ המצרי לבחינת המסע הארץ ישראלי. אז אנחנו רואים שברובד המקום, כלומר בעולם, הדבר מתממש כראוי. דבר שני, בבחינת הזמן. בפסח קיבלנו שליטה על הזמן. ואפילו ראש המזלות שהיה האלוה של מצרים, הטלק, לא יכול היה למנוע את גאולת עם ישראל. וכבר הזכרנו את העניין בסוד הפסוק, החודש הזה לכם, לכם דייקה. לעשות בו השימוש הנכון ולהיגאל. אז גם כאן, ברובד הזמן, אנחנו רואים שיש שמיטה מלאה לעם ישראל באותו רגע של יציאת מצרים, שלמרות הקונסטלציות וכל הכוכבים שאמורים למנוע מעם ישראל מלצאת, כי זאת השמיטה היותר גדולה של כל השנה כולה, ראש לכל המזלות, מזל הטלה הראשון, והוא גם כן נחשב לאלוה למצרים, כלומר הזמן הוא אחד מאלוהי מצרים, ודווקא בשליטתו המלאה ב-15 לחודש, כן, אנחנו שולטים על הזמן הזה, על המצב הזה, לוקחים את אותו זמן, רמז לטלה שלקחנו בעשור לחודש, שבת הגדול, קושרים אותו לקראי המיטה, תדמיינו שזה לא טלה, זה זמן. אנחנו לוקחים את הזמן וקושרים אותו למיטה שלנו, ושוחטים אותו ביוד ד' כלומר, שליטה על הזמן. יציאת מצרים מבחינת הזמן. ביטול החמץ מבחינת הזמן. אז יש לנו כבר שני דברים. ביטול חמץ מבחינת מקום, אנחנו יוצאים מארץ מצרים, ועושים לכיוון ארץ ישראל. דבר שני, ביטול חמץ מבחינת הזמן. אנחנו יוצאים ממצרים בזמן הכי לא נכון, לכאורה, הכי קשה לצאת, ובכל זאת יוצאים, זה ביטול חמץ מבחינת הזמן. ונשאר לנו לבדוק את הפן השלישי, שזה נפש. ומבחינת הנפש, ידוע כי גאולת הנשמה הישראלית הייתה בפסח. והייתה זאת גאולת עולמים, שאין עוד גלות אחריה, אלא לגוף בלבד. זה מה שקצת הזכרנו בהילולה, מצעיה, מצעיה דשמיה, שבעצם בגאולת מצרים, נבעלה הנפש הישראלית לגמרי. כך אומר הרב חרלאפ, זצ"ל, שמביא כמה מקורות לדבר הזה, לא נעריך, על כל פנים הנשמה היא יוצאת ממצרים נבעלת פעם אחת ולתמיד, והראיה על עניין ששאלנו, איך ייתכן לחגוג חג הפסח, ולעשות שמחה מאותו לילה שיצאנו מן הגלות, אם עוד כמה שנים או עשרות שנים אתה חוזר לעוד גלות. אז מה העניין? כן? לא ייתכן לעשות שמחה מיום פלוני שיצאת ממצרים ולהיכנס לגלות בבל, וגם בגלות בבל לעשות עוד רמז ליציאת מצרים. דבר לא הגיוני בכלל. אלא אם כן, יצאת פעם אחת ולתמיד ובאמת הייתה גאולה אמיתית, וזאת גאולת הנשמה. שם הבאנו את הגמרא במסכת ברכות, דפת, שמדברת על העניין של ההבדל בין הלילה לבין היום, שגאולת הלילה היא גאולת הנשמה, וגאולת היום היא גאולת הגוף. וכמובן, שצריך לחבר את שתי הגאולות, גם את גאולת הנשמה וגם את גאולת הגוף, כדי שיהיה לנו ביחד חטיבה עצמותית, מלאה, שלמה, של נפש וגוף יחדיו. נפש בלבד לא מספיק, גוף בלבד כמובן שלא מספיק, אלא שניהם ביחד. בשיטתו של רבי עקיבא או רבי אלעזר בן עזריה. עליהם השלום. כל אחד שסובר עד מתי אוכלים את הפסח בלי פסח, וכמובן שרבי אלעזר בן עזריה אומר עד חצות, רבי עקיבא אומר עד הבוקר, וראינו לאחר מכן מיד סמוך בהגדה של פסח שרבי אלעזר בן עזריה יושב אצל רבי עקיבא, ואנחנו מבינים שהוא קיבל שמה שהוא אמר עד חצות זה נכון, אבל הוא קיבל את דעתו של רבי עקיבא, ושניהם עד הבוקר ממשיכים עד שבאים התלמידים ואומרים להם רבותיי, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. כלומר זה סוד ששניהם ביחד, שני התנאים ביחד, זה שאמר גאולת הלילה וזה שאמר גאולת היום, שניהם מתחברים יחד ומביאים את גאולת הלילה עד גאולת היום. כלומר, גאולת הנשמה עד הביטוי שלה בגשמיות, עד שהנשמה תחצה את כל המסכים ותתבטא, תופיע, אפילו דרך הגוף, ודווקא דרך הגוף. כאן יש סוד גדול, הגאולה של הלילה היא גאולה נפטרת, כי היא גאולה נשמתית, גאולה שאינה נראית באופן ברור, גאולה שאפשר לחלוק עליה, גאולה שהיא מוטלת בספק, גאולה שהיא לא כל כך מקובלת, כי אנחנו רגילים לצערנו כן לראות את הדברים בעיני הבשר, בעיניים חיצוניות בלבד, וכל מה שהוא ברובד הנשמה קשה לנו לאכול. בוודאי, בוודאי, בוודאי. הנשמה לא מדובר על נשמה פרטית של אדם, מדובר באופן פשוט על הדיבור האלוהי שעד יציאת מצרים עוד לא יצא מן הכוח של הפועל. מי בריאת העולם, הרי אמרנו בתיאורים קודמים, מי הוא האלמנט שמגלה את האלוה בעולם הזה? עם ישראל. כל עוד עם ישראל לא מסתחרר הוא בעצמו, אז העניין האלוהי לא מתגלה גם הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בכלא.
אז אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, לא על הנשמה
הפרטית
של
כל אדם. אני אמרתי שאני מדבר על הנשמה של עם ישראל. וקוצה בריחו, ישראל ואורייתא, אחד. זה דבר אחד. כלומר, כל עוד עם ישראל לא מתגלה, בגלל שיש כלל אין מלך ולא עם, אז מלכותו התברך לא מתגלה בגלל שעדיין אין עם. כשעם ישראל יוצא, הוא משחרר את הדיבור האלוהי, ואותו דיבור מתגלה לנו 50 יום לאחר יציאת מצרים במתן תורה. ואז אנחנו באמת רואים, כן, שהעשרה מאמרות שבהן נברא העולם, שירדו למצרים והיו כלואות שם, כן, כלואים, על ידי 10 מכות השתחררו והפכו להיות 10 הדיברות שבמתן תורה. כלומר, יש לנו פה תהליך של מציאות גדולה מאוד שירדה לכלא, למיצר, וששוב פעם יוצאת לפועל ומתגלית בעולם, ומאותו יום, כן, באמת אפשר לומר שעד הזמן הזה, ואין להפריד בין פסח לשבועות כמובן, ולכן שבועות אין לו תאריך משני עצמו, כי הוא תלוי בפסח, עד הזמן הזה ארץ יראה, ורק כשקיבלנו את התורה אז היא שקטה. במאמר הגמרא במסכת שבת דף פסח. כלומר, כל עוד והעולם לא מקבל את התורה, התורה לא מתגלה בעולם, הוא עומד בספק. הוא לא יודע. הוא לא יודע אם הוא ימשיך להיות. אם עם ישראל לא מקבל את התורה, כל מה שאמרנו בחג השבועות, חוזר הכל לתוהו ובוהו, שם תהיה גבורתכם וכו' וכו' וכו'. לכן, יש פה גם כן מימד של נפש שמסתחרר. הנפש מסתחרר. נפילתו של פרעה מלך מצרים, הוא וכל עמו הייתה בפסח. זה מובן, זה יציאת מצרים. מתי הוא נופל? מתי הוא מתמוטט? בפסח, באופן פשוט, ברור. גם המן האגדי, שזה עתה שחררנו לכמה זמן, שהוא בבחינת החמץ האנושי, כן? הגדרתי אותו ככה. גם הוא התחילה נפילתו בערב פסח. כלומר, הגאולה של פורים אפילו התחילה גם היא בפסח. מתי? בשעה שמרדכי ואסתר צמו למרות החג. הרי הצום היה בפסח ממש. אז אנחנו רואים שבחינת פרעו, זה קליפה בפני עצמה, שבחינת המן, זה קליפה אחרת. כל הקליפות מתבטלות דווקא בזמן הזה המיוחד שנקרא פסח. ביטול החמץ עובד. ביטול חמץ זה לא רק פעולה פרטית שאנחנו הולכים לעשות אור לארבעה עשר. אנחנו בודקים את החמץ. אנחנו צריכים להבין שכל שנה ושנה יש ביטול של עוד שכבה אחת של חמץ שלא התבטלה שנה שעברה. וכל שנה אנחנו מבטלים עוד מדרגה. כלומר, מה שקורה בעולם, ולא תמיד זה נראה לעין, זה שכל שנה ושנה אנחנו מורידים עוד וילון. כשכל הוילונות, רוב הוילונות ייפלו, שהלוט כבר יעזור את העולם הזה, אז יתברר ותתגלה מלכותו יתברך. זה נקרא ביטול חמץ, לפני ההערות הגדולות של פסח. באור ליוד דלת בודקים את החמץ לאור הנר, וביוד דלת או כדבר מתגלה כבר האור. בזכות ביטול החמץ שקדם. אשר על כן, פסח הוא זמן חירותנו. מכל מכלול האפשרויות שהיו לחזל להגדיר את חג הפסח, איך הגדירו לנו אותו? כן, במחזור של שלושה רגלים, זמן חירותנו. תראו איזה צמצום יש לרבותינו זיכרונם לברכה, איזה חוכמה, כן, היו יכולים להגדיר את זה בכל מיני שמות. זמן חירותנו. כמובן צריך לעמוד על העניין של החירות, ללמוד מה היא חירות, וגם כן, זה הנושא. אבל כאן התייחסתי בכוונה תחילה לדעת, לראות את הזווית הזאת של פסח באופן מחודש בסייעתא דשמיא. לכן פסח הוא זמן חירותנו. זמן שבו מבחינים אנחנו בהבדל הדת שבין החמץ והמתה. יש הבדל דת מאוד. תשימו לב, לא בכדי, האותיות של חמץ ומתה מאוד, מאוד דומות. אחת לשנייה. פתח קטן נפתח ברגלה השמאלית של האות ח' שבתיבת חמץ. והמציאות כולה קיבלה גוון חדש. בזכות הפתח הקטן הזה. פתח טוב פתחת. כלומר, אם אתם פותחים את הרגל השמאלית של החץ, במקום חץ, יש לנו חץ. ובמקום חמץ, פתאום אני קורא מצה. הגוון של המצה. לחם העוני. מה זה המצה? כתוב בזוהר הקדוש, שאדם הראשון, אכל חמץ בפסח. ככה כתוב. מה זאת אומרת? דרך אגב, כל פעם שיש איזה חץ, אנחנו מפילים את זה על אדם הראשון. לא חשוב מה? גם הוא עשה את זה. כלומר, כל החטאים שיש בעולם הזה, היה איזה שורש שמה. הכל, תמיד זה אותו סיפור. אדם הראשון אכל חמץ בפסח, ככה אומר, הזוהר הקדוש. זאת אומרת, הוא היה בבחינת מצה, ומכאן אנחנו מבינים שמצה זה עץ חיים, וירד לבחינת עץ הדעת טוב ורע, חמץ. ולכן, זה עניין של הדעת, החמץ זה דעת. אין הילד, התינוק יודע, כן? כלומר, אבא, כן? עד שהוא טועם טעם דגן. כלומר, דעת. ואדם הראשון בעצם ירד ממדרגותו, של המסע אל המדרגה של החמץ. כלומר, במקום לפתוח את הרגל של החטא, הוסיפו שם חלק בה של מסע. כלומר, ממסע ירד לחמץ. בתוספת הקטנה הזאת של רגל השמאלית. אז זה אני רוצה להתייחס עכשיו, פרשותכם. מה זה לחם עוני? אומרים לנו חז"ל בתורת הסוד, הלחם שעונים עליו דברים הרבה. לא לחם של עניים, אלא לחם שפותח לך את אפשרות הדיבור. אתה פתאום מתחיל לענות. היית סגור, היית סתום, היית במצרים, ופתאום הדיבור שלך, וזה חוזר למה שאמרנו מקודם, שהדיבור התחיל להסתחרר בפסח. דרך אגב, זה שם אחד, פסח. פסח שמגלה, סח, סח זה בגמטריה חיים, 68. כלומר, הפסח שמגלה חיים, נפתח בפסח, והוא תיקון פרו, שהוא פרע. פרע, פסח שסוגר, פסח רצון עצמי, פסח אנוכיות, הסתנה לפסח נתינה. לפה של חיים, מלכות פה, תורה שבעל פה. הדיבור האלוהי היה סתום, סגור, ועכשיו הוא מתחיל להתפתח. ואני לא רוצה לחזור על כל העניין של הביטויים של משה רבנו, כן? ואני ארץ פתיים, כבד פה וכבד לשון, וכו' וכו', שמראים בפירוש שיש כאן קליפה, שיש כאן עורלה, שחוסמת את גילוי הדיבור, ולא בכדי נקראת האגדה בשם אגדה. עם כל העניין שלה זה להגיד, זה לומר, זה לפתוח. וכל העניין כאן זה לחם עוני, ולכן בנויה האגדה של פסח בשאלות ותשובות. שואלים ועונים, שואלים ועונים, מה נשתנה ועונים, חכם מה הוא אומר ועונים, וכו' וכו' וכו'. ואת זה צריך לפתח בליל פסח. כן? אמרנו שהמדרגה של המוחים היא יודקה. פטר, חוכמה, בינה ודעת כנגד יודקה. אני לא כותב את זה בעברית, אז אני כותב ב-H. מה? לא, לא, זה בסדר. אנחנו לא סופרים את הכל. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. בסדר? הדעת עם העבר. זה הבניין, נקרא שם מה. כן? זאת המלכות נקראת בשם בן. פה זה מדרגה שנקראת אב וסג. כן, אב תג מבט, כנגד ליף כבאפי. המדרגה הזאת שנקראת מה, מקבלת בליל הסדר מוחים. כלומר, חוכמה, בינה ודעת יורדים וממלאים את הגוף באורות. זה אורות. ואלו הכלים. לכן, הכלי מתחיל להתבשם בפסח. הכלי מתחיל להתמלא בפסח. הוא מסתנה. וזה סוד השאלה, שהיא בעצם לא שאלה, מה מסתנה הלילה הזה. כלומר, לא שואלים פה שאלה. המה, אומרים לך, מודיעים לך, המה מתחדש, מסתנה בלילה הזה. בפשט אנחנו שואלים שאלה, בסוד אנחנו אומרים לך תשובה זו. כלומר, מה קורה בליל הסדר? אתה יודע מה קורה? המה מקבל מוחים. ואם המה מקבל מוחין, המה תמיד דואג לבן, כלומר למלכות. ואז בעצם יש לך יוד כה ואף כה, אף סגמה בן, כולם מקבלים אורות, יש לך קומה שלמה. זה מה שקורה בפסח. אז זה נקרא לחם עוני. הלחם שעונים עליו דברים הרבה. הלחם הגואל את הדיבור מגלותו. יש גלות הדיבור, צריך לפתוח את הפה. להתרפא מהחסימות, תרפיה קבוצתית, משפחתית, כל אחד צריך לומר, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, כי אתה מסתבח בעצם זה שאתה מדבר, ולכן צריך לדבר. עד פתח לו, מי שלא יודע, צריך אפילו לפתוח לו. זה הכוח, זה הבניין של סדר פתח. לחם שמזמין להגיד עליו דברים. כלומר, על ידי אכילת המצה, כן, יש לך הזמנה של דיבור, שפותח את הרצון לקבל לעצמו המרומז ברגל השמאלית של האות ח' דחמת. זה הרגל השמאלית, צד שמאל זה גבורות, זה רצון לקבל לעצמו. אגואיזם. את זה אתה פותח, הוא מעניק רווח והצלה. פתאום יש אוויר, אפשר לחדור כמו האות ה' שהיא כבר לא מתנפחת, יש לה יציאה. רווח והצלה, חירות מן הרע והתייחסות אל הטוב. בסוד, ה' ראשונה וה' אחרונה שבשם נתקבעת. הכל נפתח. החטא הופכת להיות ה'. הראשונה, האחרונה, בינה ומלכות, עולם הבא ועולם הזה. כלומר, מה קורה בפסח? חיבור עולמות. פתחת את המעבר בין העולם הבא לבין העולם הזה. השכל יורד. כי הגאולה היא בחיבור העולמות כידוע, בינה ומלכות. עולם הבא מתגלה דרך העולם הזה. זה הבניין. אמרנו גם בזמנו בסייעתא דשמיא שזה סוד הצבע, האדום, דם פסח ודם מילה שצבעו על המשקוף ושתי המזוזות, שזה בעצם אות ה'. והזוהר מתייחס אל הדבר הזה כג' קווים. כלומר, בכמה מהכוונות, כן? ראינו את זה לא מזמן בפרקת האילנות, שימו לב שלפעמים יש ה' שכתובה ככה, ו', ו', וו'. כן? יש כמה כוונות בעניין הזה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הכוונות, אבל בעצם זה ג' ווים. שלושה קווים. שלושה קווים זה פתח. מי זה שלושה קווים? כמובן, אברהם, יצחק ויעקב. ימין, שמאל ואמצע. הזוהר קורא לזה איזון. כל פעם שיש לך שלושה קווים, אתה אדם מאוזן. אם יש לך רק שני קווים או קו אחד, אתה אדם חולה. שלושה קווים זה קו אחד כלול בשלושה. קו אחד שמאזן ג' כוחות. חסד, גבורה ותפארת. בניין שלם. יש בו נפח, יש בו בריאות. פרעו, חוץ מהיותו מלך מצרים, הוא מנגנון רוחני החוסם את האות ה'. ועושה ממנה ח'. תעזבו את פרעו כאדם, נתייחס אליו עכשיו כמנגנון רוחני שחוסם את ה-ה. אנחנו רוצים לפתוח את ה-ה. יש לנו משהו כנגד, כמו שראינו למעלה בשלמה המלך וקהלת ז', וזה לעומת זה, אז פרעה חוסם את ה-ה. הוא רוצה את ה-ה, רוצה לעשות ממנה ח. פרעה מתעלם ממושג התיקון. הוא לא רוצה עולם של ג' קווים. ולכן הוא חוסם את מעבר האור, סוד ג' קווים, ימין, שמאל ואמצע. מה זאת אומרת? באופן פשוט, בלי להיכנס יותר מדי לרובד הקבלי של המושגים האלה, פרעה לא נותן לאור האלוהי להתגלות בעולם הזה. אז כדי כך שהביטוי בפשט זה מי השם אשר שמע בקולו. אין י' כדווקא, אין גילוי מוחין פה. אני מדבר רק על שמות אלוהים, זה כן. כלומר, צד הגבורה, צד הדין, צד הטבע. פרעה חוסם את הירידה של גילוי האור האלוהי של חיבור העולמות בעצם. עולם הבא עם עולם הזה. הוא כאילו מסך מפריד בין שניהם. ולכן במקום זרימת המוחים מן השכל אל המידות, מפה לפה, מן השכל והמידות, כי זה הבניין, כדי להעניק חיים לגוף, לגוף הבריאה כולה, ישנה סגירה, מחמת חוסר דעת. מה סוגר? אמרנו שהשלב הזה הוא השלב המחבר, הדעת, ולכן אם אני סוגר את הדלת הזו של הדעת, כלומר, גלות הדעת, אז אין כבר זרימה, יש מסך מבדיל, מפריד בין שני העולמות ואין שום אור מגיע חז ושלום לעולם הזה. זה מה שקורה במצרים. ואז עם ישראל פה, כן, בכלל לא מרגיש אפילו את הכאב. לא מרגיש אפילו את החיסרון. הוא לא יכול אפילו לצעוק. בפעם הראשונה שהוא זועק, הקדוש ברוך הוא שומע. משמע שלפני זה הוא אפילו לא היה זועק. יש אנשים שמרוב לחץ, מרוב העייפות, מרוב שהם תשושים, הם כבר אפילו לא יכולים לצעוק, אין אפילו הבעה. יש ייאוש מוחלט. כשמתחילים לצעוק, זה גורם תגובה חיובית. כלומר, מתחילים להרגיש. כשאתה מתחיל להרגיש, זה מראה על בריאות. אדם שהוא חולה ומרגיש את הכאב, זה ברכה. כי הוא יודע איפה כואב, ואפשר לטפל. אדם שכבר לא מרגיש שכואב, הוא הולך למות ולא יודע בכלל. מה חסום פה? הדעת. הדעת הוא עורק רוחני חשוב ביותר. בלי דעת אין שפע שיורד. הדעת נמצאת בגלות. תפתחו את כל ספרי הסוד והחסידות, כתוב במצרים הדעת הייתה בגלות. זה נקרא גלות הדעת. כלומר גלות החיבור, מה זה דעת? זה לא לדעת, זה לא אינפורמציה. כן? לא מאגר של מידע. דעת זה היכולת לחבר בין דברים. תלמיד חכם שיש בו דעת זה תלמיד חכם שיודע לחבר בין כל מיני דברים שהוא למד ולעשות מזה בניין. זה לא רק לדעת דפים של גמרא בעל פה. זה שיש לו דעת, יש לו בניין בלימוד שלו. חג ושלום במצרים יש חוסר דעת. דרך אגב, יש פסוק, נכון? גלה עמי ולא דעת. כן, עם ישראל גולה כשאין דעת. כשחסר דעת. כשיש חיבור, אין גלות. כשאין חיבור, מיד יש גלות. חיבור בין העולמות כמובן, בין המוחים לבין המידות, בין הראש לבין הגוף. אנחנו יכולים לראות את זה בחוש, לא עלינו ולא עליכם, אדם שהוא משותק, זה בגלל שהמוחים שלו לא יורדים לגוף. אז הגוף שלו משותק כי האנרגיה של המוח לא מגיעה דרך העצבים לפעולה הנצרכת. וניתוק בין העולמות, כן? שזה חוכמה בינה ודעת לבין המידות, אינם משפיעים על שש המידות של בניין העולם הזה, וזו התגלות הרמוזה באות חץ של חמש. כלומר, מה זה החץ של חמש? זה סגירה. סגירה שהכל עולה כלפי מעלה. אם אתה נוסף בחץ, אז החץ עולה. היא מתרחקת מהמציאות של כאן. להפך, כשאתה פותח את הצד השמאלי פה, אפילו כשאתה נושף, ההן לא עולה. הפוך, היא יודעת גם לרדת. ולכן ההן מסמלת את האות האחרונה שבשם השם, כלומר מלכות. והיא גם יכולה לעלות, אין לה שום בעיה, גם בינה. אבל אם אתה סוגר את המערכת, חטא, זאת רק עלייה ולא ירידה. תשימו לב, אני אומר פה דברים שהם קצת חמורים. העלייה ברוחניות יכולה להיות הנזק של האדם. אם הוא לא יודע לחבר את העלייה הזאת עם המימדים של העולם הזה. אם הוא מתנתק מן העולם הזה כשהוא עולה ברוחניות, הוא הופך להיות חולה. לכן זה מתחיל בחטא, זה החולי. נכון, אבל סתום, סגור. יש פוטנציאל, אבל הכל סגור. כשמתקנים את החטא, מופיעה האות ה' בבחינת מלכות, סוד הגאולה. והיה השם למלך על כל הארץ, תשימו ללב, מה מעניין אותנו? כי השם הוא מלך על מה? על כל הארץ. על כל הארץ דייקה. כלומר, על הדברים התחתונים, ולא על הדברים העליונים. זה לא חידוש, אתה רואה ברוך הוא בשמיים, אנחנו, כן, מתארים לעצמנו ומבינים ומאמינים שיש אלפי רזבות, מלאכים, עולמות, רוחניים, אין שום בעיה. אבל כשהשם הופך להיות מלך על ארציות, זה חידוש. אתה רוצה ללכת למקומות ששם בורחים מן הארציות כדי להתעלות ברוחניות, אתה רק הולך לכיוון של חול. אדם בריא זה אדם שמחבר שמיים וארץ. והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא, שזה יהיה גם מלך על כל הארץ, יהיה השם אחד בשמו אחד. זאת האחדות האמיתית. ולא רק על השמיים כבודו. וזה סוד אנשי קודש תהיון לי. אומנם קודש, אבל לא מלאכים, אלא אנשים דווקא. אנשי קודש. לא רוצים להיות מלאכי קודש. אני רוצה להיות עם של אנשים קדושים. עם קדוש. פתיחת הדלת הקטנה, כן, פתיחת הדלת הקטנה, באות חטא, היא סוד הענבה בעבודת השם, ובכל דבר בחיים. מה זה הדלת הזאת? מה זה הדלת הזאת שנפתחת? דלת זה לשום דלות. אתה פותח מעבר, ואתה פתאום מרגיש שאתה לא כל כך מנופח, כמו שחשבת. מישהו בצורת חטא, הוא רק מתנפח. הוא חושב שיש לו נפח, והוא תופס פה בעולם הזה, ואני, 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 ואני. כשפתאום פותחים לו את הדלת, הוא רואה שיש פה בעל הבית. והוא נשאר ברובד המתאים לו והמדויק. אחת מהתכונות של המסע, הזוהר מכנה אותה לחם מדויק. למה לחם מדויק? זה בדיוק הרמה שלך. לא עושים לך התנפחות, כמו אלה שעושים בודי בינדינג, כן? אתה מנפח את הכל, אבל בפנים כמו ילד קטן. כלומר, אין לך בניין בכלל פנימי רוחני, ואתה בונה על זה שרירים כמו חומת מגן, כי בעצם אתה פוחד שיבואו לבדוק מה קורה בפנים. אותו עניין כאן. כשאתה חוזר למימד המסע, אתה חוזר למימד הנורמלי, הטבעי האמיתי שלך, הפנימי. אחר כך תחזור לחמץ. בינתיים אתה במסע, יש לנו שבוע של בחינה כזאת. הצליחה של החמץ היא הגעה לכל התחומים של החיים עם תחושה שאנחנו יודעים הרבה. זה החמץ. אתה מגיע לכל תחום, תזוזו, זוזו, תנו לי לטפל בעניין, כן? אני מומחה. אתה מומחה? זאת הבעיה. שאתה לא מגיע לכל מצב בחיים שלך עם ענבה. בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, ננסה לראות מה אפשר לעשות. אני רוצה רק לשתף אתכם, אומנם אולי זה לא נראה ככה, אבל כשאני בא לשיעור הזה, אני כולי רועד. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שידריך אותי. זה לא פשוט. אתם חושבים ששיעורים זה ככה? אתה בא ואומר מילים? אני אפילו מתבייש לומר את מה שאני אומר, כי בכלל מה אני עושה פה? זה לא סתם כדי לומר לכם את הדברים, זה כדי שתבינו באמת מאיפה אני מגיע כל פעם. אשתי יודעת. המצב בא ומלמד אותנו להתחיל כל פעם מחדש. להרגיש את הנקודה ההתחלתית של כל דבר בחיים. אני כמו ילד קטן שמתחיל מחדש, למרות מה שלמדתי אתמול ושלשום. בחול ואפילו בקודש. להבין שכל בניין בחיינו דומה להתחצות המלכות. הנבנית כל פעם מחדש, מנקודה קטנה ועד לפרצוף שלם בעל 10 ספירות. כל פעם, בכל דבר אתה בונה את אותה מערכת. למי שקצת למד כוונות, יודע שאנחנו חוזרים על כל הבניין הזה, כל תפילה. תמיד אתה מתחיל מאחור באחור, ואחרי זה יש נסירה, ואחרי זה יש מעבר פנים אל פנים, ואתה נקודה קטנה, ואחרי זה אתה צריך להתגדל, להתגדל, להתגדל. כל פעם הדבר הזה חוזר, כל פעם הדבר הזה חוזר. ועמלק, נעזוב תכף את פרעו, ונתייחס לעמלק, זה השני, כן, דיברנו על פרעו ועל המן. מה עושה עמלק? אותו דבר רק בכיוון אחר. והמלאק רצה לפעול בדרך האחרת, להפוך את האות ה' לאות קוף. במקום לחסום, הוא מושך קצת כלפי מטה. וזהו סוד המלאק, נוטריקון עמל קוף. זאת אומרת, כל העמל שלו זה באות קוף. לעשות מההה קוף. כלומר, הוא אומר לך, אתה אמרת לי שזה טוב לרדת למטה. אתה יודע מה? בוא נראה קצת יותר. נרד ממש למטה, עד למקומות ששם שולט המוות חז ושלום, רגליה יורדות מוות. כן, מה אנחנו זוכרים מיצחק אבינו? כן, שהוא הרים רגליו אל המיטה, היה סוף רגליו אל המיטה, כדי שהרגליים שלו לא תיפולנה כן, מטה. זה נוטריקון עמלק, ראי אריזל דרושי פורים. כלומר, הורדת הקדושה הרמוזה באות ה אל מדור הקליפות בסוד רגלי היורדות מוות. אתם רואים, יש לנו אחד שסותם את ה-ה, עושה ממנחת. השני אומר, לא נסתום את ה-ה, אלא אגבה, נמשוך אותה כלפי מטה. נשתמש במלכות האלוהית לצורך עצמנו. לקחת את הכבוד של הקדוש ברוך הוא ולעשות מזה כבוד עצמי. איזה רב גדול. זה הכבוד שלך? הרי זה חידושים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה. אתה עושה מזה כבוד עצמי אחד משלו? מה?
זה הכלים.
כלים מכלים שונים. הוא ראה מה שכתוב בספר הזוהר הקדוש בשיר השירים ובכתבי אריזה, בשאר הפסוקים בראשית ברוש ד' בעניין קין והבל, שאצל קין נשכה עוד ה' וירדה למקום אחיזת הנחש. כלומר, קין, לפני שהוא היה קין, הוא היה הים. ההה' שלו הפכה להיות קוף, והוא ירד. וזנבו ארוך כמו רגל, האות קוף, כך אומר הזוהר באריזל. לרמוז ההתפשטות למקום הקליפות. כלומר, הוא פגם במי? בה' של הבל. ואות ה' של הבל מורה על עמידה במקום שאין בו אחיזה לרע. אז בא קין ומושך את הבל למדרגה נמוכה, קובר אותו, תומן אותו מן האדמה. כל בני אחיך קוראים אליי מן האדמה. כלומר, הפיל את הבל, שפשוטו כנשמעו הבל, זה דבר רוחני, אל מדרגה של קניין, קין. מדרגה של עולם הזה. כלומר, במקום להסתתף שניהם אחד עם השני, קין והבל זה בניין, אחד הורג את השני. ולענייננו, החומר הורג את הרוח. מה זאת אומרת שהוא הורג את הרוח? הוא לוקח את הרוח רק לשימוש של חומר. זה נגרא הריגת הרוח. לא שהוא מחסל את הרוחניות, הוא מפתף אותה רק לצורך עצמו. כלומר, אתה לוקח את הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לך ברמל, הבל, ואתה, מה עושה עם הנשמה הזאת? כל החיים שלך זה רק רצון לקבל לעצמך בהצטלה של תלמיד חכם, חס ושלום, יכול להיות גם זה. ואתה מנצל את הכוח הרוחני הזה לכבוד עצמי. מזה אנחנו צריכים להתנקות, להיות אמיתיים. עם זה אי אפשר לסקר. קדוש ברוך הוא, כל אחד יודע בדיוק מה הוא מסקר לעצמו או לא. עם זה אי אפשר לסקר. וידוע מן הספרים הקדושים, כי גלות מצרים הייתה בבחינת גלות הדעת. ולכן הייתה מצרים בסוד דעת בקליפה. כלומר, אם יש גלות של דעת של קדושה, מיד מופיעה את זה לעומת זה. דעת אחרת. דעת בקליפה. ודעת יש חמישה חסדים וחמש גבורות. כן, ככה אנחנו עומדים בתורת הסוד, שאם הדעת אנחנו מפסלים אותה לשניים, פותחים אותה בזכוכית מגדלת, מה יש כאן? חמישה חסדים וחמש גבורות. כלומר, 10 ספירות שלמות. וגלות מצרים הייתה דווקא כנגד 5 גבורות. למה? כי נגד ההתפשטות. נגד התפשטות החסדים, מה זה אומר? רק גבורות, רק סתומה. אז מצרים לא מתייחסת לחסדים, היא מתייחסת לגבורות. היא סוגרת את המי. אתם זוכרים שקראנו לבינה בשם מי? 50, 40, מן ויוד, מן ויוד, 50, 50 שערי בינה. סוגרת את זה במצב. מי? פרייב. המי סגור. כלומר, יש רק גבורות אין התפשטות של חסדים. שהן 5 פעמים שם אלוהים. זאת אומרת, מה זה הגבורות? שם אלוהים. מה זה הוויה? חסדים. אין חסדים, יש רק שמות אלוהים. כמה? חמש. אז בוא נעשה חשבון פשוט. ולפי החשבון יוצא, אלוהים זה 86. כפול חמש, יפה לנו 430. פלא, והם. 430 שנה שהיו ישראל אמורים לטעות במצרים. זה הגלות, 430 שנה. אלא שזכות משה רבנו עליו השלום עמדה להם. מה זה משה? זה הטוב, הסתפות החסדים. ותראה אותו כי טוב הוא. והיו משועבדים בפועל רק 86 שנה. למה? פשוט לא, תיקחו את הגמטריה של משה, 345, תורידו את זה מ-430, יפה לכם 85 עם הקולט 85. כן, בדיוק. והוא לפי החשבון של משה, העולה בגמטריה 345, והנה 430 פחות 345, שווה 86 יחד עם הקולט. זאת אומרת שאנחנו הגענו עכשיו לניתוק של ארבע גבורות. נשאר לנו רק גבורה אחת, 86. היה חמש גבורות בהתחלה. 430 שנה היה צריך להיות. משה בא וניתקה את הכל. דרך אגב, משה הוא הגלגול של הבל. חוזר. וכנגד זה שותים ברמז ארבע כוסות יין בפסח. מה זה ארבע כוסות? זה ארבע גבורות. לכן יין אדום. למרות שיש כמה שנוהגים ביין לבן, אבל רוב הפוסקים הוא צריך להיות יין אדום. מה זה יין? יין זה רמז לגבורה. ארבע גבורות, מה עשינו איתם? ניתקנו אותם. היה חמש, משה הוריד לנו ארבע, ניתק אותם ונשאר לנו רק גבורה אחת בגרמטריה 86, זה הזמן הגלות האמיתי שהיה, של השעבוד. כלומר, מה אנחנו עושים עם ארבע כוסות של יין שהיו אמורים להיות כוסות של תרעלה, של רעל? הפכנו את זה לכוסות של הודיה. פתאום זה הפך להיות בליל הסדר ארבע כוסות של תודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים הלל על הכוסות הללו. והוא כנגד כוס, כמה זה כוס? שעולה בגמטריה 86, אותו דבר. הוא הכל מסתובב לנו. השמחה של ליל הפסח, של ליל הסדר, זה מנגנון עם הרבה כפתורים. מי שלא מבין מה קורה שם, הוא חושב שזה אוכל, יש לו זרוע, יש לו זה ביצה, ויש לו כותות, והוא מחשב ומוציא. כל זה אורות גדולים. מנגנון של 10 ספירות יש כאן, רציני מאוד. אנחנו מדברים על שמות אלוהים בכוסות לפי הכוונות של פסח ושמות הוויה במסע, מוכין בגדלות, מוכין באבא ואימא, גדלות א', גדלות ב', קטנות א', קטנות ב', מי שבא לשיעורים בלילה קצת. אנחנו מתקדמים בעניין הזה. זה מנגנון שלם, זה בניין פה. אני בוחר ככה בכוונה בלילה, זה שיבוא לשיעור. לא, זה בגלל שזה חשוב. זה חשוב. והוא כאמור כמספר אלוהים, שבמקום לשתות ארבע כוסות תרעלה, שותים אנו ארבע כוסות של הודיה, על ארבע בחינות של גאולה שנאמרו ביציאת מצרים. עכשיו אנחנו גם מוסיפים רובד אחר, ארבע לשונות של גאולה, זה הגאולה. כלומר הגאולה היא בארבע חלקים. האמת שחסר לנו אחד, אמרנו ששם אלוהים אחד עוד לא תוקן, וזה הכוס החמישי של אליהו הנביא. שלי כנגד ה והבאתי אתכם אל הארץ. אז אנחנו כאן מדברים על ארבע לשונות של גאולה, ומצרים אנחנו יוצאים מארבע מדרגות של קליטה. אם אנחנו לומדים מה זה והוצאתי, מה זה והצלתי, מה זה וגאלתי ומה זה ולקחתי, אנחנו מבינים שאנחנו מדברים כאן על ארבע מדרגות חשובות ביותר, וצריך ללמוד כל מדרגה מה היא. מה ההבדל בין הוצאתי לבין וגאלתי? מה זה לקחתי? למה אני צריך את כל הלשונות הללו? תגיד גאולה וזהו. מה היום אנשים עושים חשבון? אנחנו עושים גאולה. הוא יגאל אותנו, הוא יגאל אותנו, זהו, לא אומרים, הוא יציל אותנו, הוא יוציא אותנו, הוא ייקח אותנו, כן? מדברים על גאולה. זה בראשית רבה פרשה חצי מנה. גאולת מצרים נעשתה בהתאהותה דלעילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא ממעלה למטה. כלומר, ללא קשר לעבודת האדם ולרמה הירודה שהיו נמצאים בישראל. ישראל במצרים לא היה להם כלום. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא עושה גאולה. כלומר, הגאולה באה ממעלה למטה, יש לה כיוון. סוד ממצא שערי תומעה הם היו, שלפי הדין לא היו אמורים להיגאל, אלא שהייתה פסיכה על מצבם. זאת הפסיכה של פסח. הקדוש ברוך הוא מדלג על המצב הזה, הוא מעלים עין, הוא אומר, לא חשוב, אני אוהב אתכם. אני גואל אתכם למרות המצב שלכם. לפי הדין אתם לא ראויים להיגאל. אבל בפסח אני לא מסתכל על זה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני גואל אתכם. והוא סוד הכתוב, והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשית, והכותי בארץ מצרים. תעשו משהו קטן, כי אין לכם כלום. לפחות ברית מילה וקורבן פסח ותצבעו את המזוזות ואת המשקוף. דרך אגב, זה היה צבוע מבחוץ או מבפנים? מבפנים. הקב"ה הוא לא צריך לצפוק בדלת כדי לראות, כן? זה לא שהקב"ה הוא הולך מבית לבית ומסתכל על המזוזות עם הידם בחוץ. לא. כלומר, הרמז כאן, וכשאתה עושה את העבודה, אפילו כשאתה עושה אותה לעצמך, הקב"ה יודע בדיוק לאן אתה רוצה להגיע. הקב"ה יודע מה הרצונות האמיתיים שלך בחיים. אתה לא צריך להראות לכולם שאתה שבעת את כולך בשתי המזוזות והמשקוף. תראו לי, כן, שופו לי. כשאתה מתקדם בעבודת השם, כמה שיותר צפיות יותר טוב. בכוח צריך לצאת. בגלל שמישהו מחייב אותך, או שיש מישהו מעליך שאומר לך. אבל זה לא פשוט. כי בדרך כלל, קודם התיקון בחיצוניות, כן, קודם התיקון בחיצוניות לתיקון הפנימי, לתיקון הפנימיות. אבל בפסח שינה הקדוש ברוך הוא את סדר הדברים. והשינוי הפנימי קדם לחיצוני. עד שקיבלו מוחים גדולים מאוד בעודם בבחינת הערום והעריה. והוא שואל הפסוק ביחזקאל ט"ז, רבבה כצמח השדה נטטיך, ותרדי, ותגדלי, ותבואי, בעדי עדיים, שדיים נכון ותערך שמח ואת ערום והעריה. תשימו לכמה מדרגות הקדוש ברוך הוא נותן לה, לאישה הזאת הנקראת כנסת ישראל, חינם. מגדל אותה כמו צמח השדה, מרבה אותה, נותן לה עדי עדיים כפיתים, שעדיים נכונו. כן? שזה הרמז לבניין המקווה. והחלב שהיא מקבלת מלמעלה מהעולמות העליונים, הוא שערך שמח. כל זה רמז לגדלות. ואיך זה מסתיים? למרות שמה ואת הערום בעריה. את כלום, ואני נותן לך הכל. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. לומר לך שהשיגו מדרגות גדולות שהן סוד עדי עדיין. כלומר כישותים בקדושה. אפילו שהיו ערומים עדיין מן המצוות. זוהי הפסיכה מבחינת מצבם של ישראל. זהו סוד העלמת העין ממצבן, והגאולה שנעשתה בחסד גמור, בסוד מה שכתוב בשמות תדבר, נחית בחסדך, עם זוג העלת. כלומר, רוצאת אותם בחסד, ממש, כי לפי הדין, הם לא יהיו יוצאים.
לא יהיה זכות
להם. סליחה?
לא יהיה זכות
להם. נכון.
זה
יהיה זכות להם. יפה, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים פה. מצב נורמלי או לא? לא נורמלי. לכן אחרי פסח מתחיל עניין ספירת העומר. אנחנו לא יכולים להגיע לשבועות באותו מצב. יצאנו במצרים באופן לא נורמלי. מצד אחד זה לא נורמלי. מצד שני, מה זה מגלה לנו? כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והיא אהבה שאינה תלויה בדבר. זה לא בגלל שאנחנו עושים או לא עושים, בנים אתם לשם אלוהיכם. אבל ברגע שאתה מבין את זה, אתה לא יכול לנצל את ההזדמנות ולשהות במדרגה הנמוכה הזאת. אתה תעשה הכל כדי לקבל בשכר את מה שאתה מקבל. אז אנחנו בספירת העומר מתחילים לעלות מעצמנו. כמו בן אדם שמתבייש, מתאים לו חינם. אז הוא רוצה לעשות משהו, כדי גם הוא לתת משהו. זה מה שאנחנו עושים בספירת העומר. שנעשה בחסד גמור, וכשם שהייתה יציאת מצרים בבחינת עשן, כמה אמרנו, כן, עולם שנה ונפש, זה עשן, עולם שנה ונפש, כלומר, בחינת מקום, בחינת זמן ובחינת נפש, כך הייתה הפסיכה באותה בחינה ממש. גם בפסיכה אני חייב לעבור דרך שלושת המסלולים, עולם שנה ונפש. מה עכשיו דיברנו? על פסיכה מבחינת הנפש, מבחינת הרמה, נכון? תסתכלו מה אומר פה יונתן בן עוזיאל, רבי יונתן בן עוזיאל. רבי יונתן בן עוזיאל מתייחס לפסיכה שהייתה בבחינת עולם, כלומר פסיכה מבחינת מקום. תראו איזה פלא קורה פה. דהיינו בחינת מרחב המקום בכותב. אז כתבתי לכם בארמית ואני תרגמתי לכם את זה בעברית. אתון חמיתון מדי עבדית למצרעת וטענית יתכון על עננים, היא כעל גת שנשארים מפזיסון, מפילוסים. תרגום, אתם ראיתם מה עשיתי למצרים ונעשיתי אתכם על עננים כמו על כנפי נשארים מתוך רמפס. ממשיך וכותב, והובילית יתכון לאתר בית מקדשה למעבד תמן פסחה. תרגום, והובלתי אתכם למקום בית המקדש לעשות שם הפסח. ובהוא לילה, הוא ממשיך, התייבית יתכון לפילוסים ומתמן כריבית יתכון לאולפן אורייקת. ובאותו לילה החזרתי אתכם לרמסס ומשם קרבתי אתכם ללמדכם תורתי. מה קורה פה? בליל הסדר המקורי הראשון היינו כבר בארץ ישראל. תודה רבה, הוא לקח אותנו משם. כן? קפיצת הדרך.
וגם זמן וגם מקום.
גם זמן וגם מקום. וגם נפש. אתם בארץ ישראל, לא סתם במקום בית המקדש. אתם עושים קורבן. ואתה רבה, הוא אומר, טוב, כולם תלמו, עוברים לרמפס. מה זה? בדיחה? לא רוצה, אני נשאר פה. מה, עוד פעם חוזרים, ואחר כך 40 שנה אני מסתובב? רבותיי, מה שזה אומר, זה כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו פה חינוך, כשאתה רוצה להוציא את עצמך או אדם אחר ממדרגה, אתה צריך להראות לו לאן אתה רוצה להגיע איתו. רוצים להגיע לבחינה של ארץ ישראל, לבית המקדש, לקודש הקודשים. זה מה שמראים לעם ישראל. אלו המוחים, אותם הזכרנו מקודם. זה נקרא המוחים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים סתם על אורות, זה דברים רוחניים. עכשיו אני יורד יותר לממשות, לגשמיות. אתם יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת? תפסיקו עם כל הדיבורים באוויר. אנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל ולקבל מוחים בסוד בית המקדש שקיים. זהו. חוץ מזה כלום. אתם הבנתם? יופי, חוזרים עכשיו לרמפס. עכשיו תתחילו לעבוד. לקחתי אתכם, הראיתי לכם, עשיתם פועל דמיוני, הייתה לכם חוויה של גאולה. עכשיו תחיו אותה בעצמכם, בכוחכם. זה המורה האמיתי. נותן להרגשה של סוף השנה לתלמידים כבר בתחילת השנה. ואז אומר לכולם, אתם רוצים להגיע לשם? בוא נתחיל לעבוד. אם לא, שמעתם את הציור, לא יודעים להנוחים. כל יום, עוד ציור, עוד ציור, מסתעמם, לא יודעים בו. תנוחים, אתה לא יודע מה אתה עושה בכלל. אין לך את התמונה הכוללת. אין לך את הרעיון הכללי. אתה חי בפרטים, אתה לא רואה את הכלל. כלומר, גם פסיכה שמבחינת המקום התגלתה בלי פסח, והחידוש הוא שסגולת הזמן גרמה שתתגלה באותה עת גם בקדושתו, כן, קדושתו של בית המקדש. כמו שאמרת, חיבור עם קדושה אחרת. כלומר, זה לא סתם שיש לנו קדושה של מקום, יש לנו עכשיו בית המקדש, ונראה לומר שעניין זה מתחדש כל שנה בליל שימורים. אנחנו לא מדברים על פעם אחת שהיה שם. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא מחדש כל שנה, זאת אומרת שעכשיו, עוד פחות משבועיים, בליל הסדר שלנו, בעזרת השם אנחנו צריכים להרגיש בשולחן שאנחנו בבית המקדש השלישי. לא פחות מזה. אם לא, אז אתה לא הולך לשום מקום בראש שלך. אתה עוד פעם חי את חג הספחה, כוס הפולחן, כמו שעשית כבר 2,000 שנה. אז מה אתה עושה? אז הריב ברוך הוא צריך את זה? שתריב בגלל שהניסח של ההגדה שלך לא כמו הניסח של אבא שלך? או של השחר? ותתחילו להתבקח, לא כתוב ככה, כתוב ככה, כולם צודקים, זה לא חשוב בכלל מה כתוב. יש כל כך הרבה, על זה אתה מתבקח, אתה לא מבין בכלל מה אתה עושה פה. זה העניין של פסח. שאפשר להשיג קדושת המקדש, ולכן נהגו להוסיף כוס חמישית כנגד הגאולה הקרובה, בגילוי אליהו הנביא זכור לטוב, בימי רבי ימינו אמן. המברר את כל הספקות, מה זה אליהו הנביא? זה לא שאני רוצה אליהו הנביא, כן, כולם אמרו לי שהוא טוב, אז אולי באמת זה, אני מתחיל להאמין שהוא טוב. כולם אומרים לו, אליהו הנביא זכור לטוב, אז גם אני, לא, מה זה אליהו הנביא? הוא משלים את הפיקו, כן, מה זה פיקו בגמרא? פיסבי יתרץ קושיות ושאלות, איך הוא מקבל את זה? איך הוא משלים את הפיקו בגילוי שער הנון? כלומר הוא מגלה לנו את סודות התורה שערי הבינה לעשותו תיקונון, זה תיקון. כלומר כל התיקו שבגמרא, אתה כבר לא יודע לאן להתקדם, נסגרת, יש לך מחסום. מה אומרים? תיקו. לקחו את זה בכדור הזה. כבר לא יודעים, כן, אפס אפס. בא אליהו הנביא, אומר לך, לא, זה לא תיקו. אני עכשיו מביא לכם אור מעולם הבא מ-50 שערי בינה ואני מביא לכם את הנון ומהתקו זה הופך להיות תיקון והבן. כלומר, רובד לימוד הסוד שהוא משער הנון הוא זה שישלים את ההבנה הכוללת ואת התמונה השלמה של הגאולה. בלי זה אתה לא תוכל להבין בכלל. ואחרי שראינו ביציאת מצרים איך הקדוש ברוך הוא פסח על הזמן והמקום, מה חסר לנו עכשיו? נשאר לנו לראות מה הייתה הפסיכה בקומת הנפש. והיא קשורה במהות לפסיכה בזמן ובמקום. כלומר, הכל קשור. כי נפשם של ישראל הייתה שפלה באותה עת, ולמרות זאת זכו להיגאל. ונראה לומר בסייעתא דשמיא כסוד גדול רמוז בעניין זה המלמד אותנו לראות בעין טובה את הדור שבו אנו חיים. זה נקרא פסיכה מבחינת הדור. אל תלמד חובה על עם ישראל. לסנגר עליו ולא לקטרג עליו חז ושלום. והוא סוד הפסוק בתהילים למזיין. ועוד מעט ואין רצה. והתבוננת על מקומו ואיננו. מה יגידו לכם האנשים? שבל מוכל יחסל אותם. עוד מעט אין רצאי, נגמר הסיפור שלכם. או שתחזירו בתשובה מהר, או שזהו, נגמר הסיפור שלכם. אתם תחוסלו. זה לא מה שעורר פה דוד המלך. תראו מה אומר רבי נחמן מברסלב עליו השלום. זכותו תגן עלינו בליקוטי מוהר"ן מהדורה קמא סימן רפ"ב. דע כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות ואפילו משהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע הוא 99.9 רשע לא חשוב, יש לי עוד 0.9 משהו ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, כי אתה מתחיל לראות בו נקודות טובות. יוכל להשיבו בתשובה. ככה אתה עושה כדי להשיב בתשובה. אתה לא שובר, אתה אומר לו, אתה כולך עבוד, הוא בופק הוא לא. שלום. וזה בחינת תהילים למדן, ועוד מעט ואין רשע, כלומר, הוא מתייחס בדיוק לפסוק שקראנו בתהילים. עוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. לא בגלל שאתה בבוח הוא חישל אותו, ואתה מתפלל, חד ושלום. והיינו שהפסוק מזהיר אותנו לדון את הכל לקו זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גם הוא, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע. וזה ועוד מעט ואין רשע. כלומר, גם אתה בעצמך, אתה צריך לראות אותו כצדיק. עוד מעט אתה אפילו לא רואה רשע. אתה אפילו לא אומר, הוא עוד לא מתוקן. כלומר, עוד מעט יהיה מתוקן. לא, מי אתה בכלל? אני עכשיו צריך ללמוד עליו טוב. אנחנו עושים את זה עם הילדים שלנו?
כן.
הילדים שלנו תמיד, לא חשוב באיזה מדרגה הם, תמיד מנסים, כן, להוציא אותם וללמוד, ללמד זכות עליהם, נכון? חד ושלום אבא שאומר לבן שלו, אתה עבוד, לך מפה. אתה לא שווה כלום, בחיים שלך לא יוצא לך שום דבר. זה משוגע. אתה הורס את הילד הזה. אתה ימצא מקום שבו מישהו יגיד לו, אתה טוב. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, יש בו טוב, עובדה הוא חי, הוא קם בבוקר, הקדוש ברוך הוא נתן בו נשמה גם בבוקר, הוא טוב, מי אתה בכלל בגלל כדי להגיד שהוא לא טוב? ששם אינו רשע, יש מקום אחד שהוא לא רשע, כי אף על פי שהוא רשע, כן? אני אגיד לכם, הוא צדיק, צדיק, בשירותים הוא לא חושב על קדושה. הוא מקיים הלכה. איך אפשר שאין בו מעט טוב? אין דבר כזה עדיין. כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? אין דבר כזה. ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רצה ואתה דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת בקו חוב, מקו חובה לקו זכות. תראו, דברים פשוטים מאוד, וכל כך אמיתים. עד שישוב בתשובה על ידי זה, וזהו ועוד מעט ואין רשע. כלומר, הוא בעצמו כבר משכת אותו, הוא כבר מתחיל לבד. זה כמו מנוע. הסטארטר קשה, אבל כשהוא כבר נדלק זהו. בהתחלה דוחפים את האוטו. אבל כשזה דלוק כולם הולכים. דרך אגב, זה שדוחפים אותה אף פעם לא עושה כדי להגיד תודה, הוא הולך לפחות עוד פעם, הוא פוחד עוד פעם להתקע. על ידי שמוצא ברשע עוד מעט טוב. זה קצת רמז, זה רמז, זה רמז. זה רמז למי שהחזיר אותך, למי שקיבל אותך, תשמור לו טובה בחיים. כי הוא הביא אותך לחיים מחדש. אל תברח עם הרכב. ששם אינו רשע. על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. איפה? איפה הרשע שדיברתם עליו אתמול? אני לא רואה שום רשע, כי אני רואה רק צדיקים. ועמך כולם צדיקים.
זה
אדם,
יכול
להיות
שזה פועל עליך.
בוודאי שזה פועל
עליך. אתה
ראית
אותו רשע,
והיום
אתה לא רואה אותו.
האמת, אם אתה רואה אותו רשע, אז אתה רואה את הפגם שבעצמך בו. אנחנו לא אומרים פה, שאחד ושלום נשאיר אותו רשע ונגיד לו רק אתה טוב, אתה טוב, רבי נחמן אמר לנו אני מפחד, הוא אמר לי שכולם טובים. לא. אני יודע שיש אנשים שהם לא בסדר והם לא ככה והם לא עושים והם לא כלום, אבל אני מנסה להוציא משם את המיץ הטוב, את הנשמה, את הנקודה של האור. עם ישראל, כן, עם ישראל, זה הבחינה. אז אנחנו צריכים להגיע בשלב ראשון, כן, לראות את הטוב בנו. אומות העולם, אנחנו אומרים שהם טובים במקרה. אנחנו טובים בעצם, זה שונה לחלוטין. זאת אומרת, כשאומה אומרת משהו טוב על ישראל, זה בגלל שיש האינטרס של כמה שעות. ברגע שהאינטרס הלך, שום דבר, זה לא אכפת להם. אבל בעם ישראל הדבר לא נכון. בעם ישראל, העצם שלנו, העצמות שלנו היא טובה. והרע שבנו הוא במקרה. לכן אתה מסתכל על מקומו בעינינו. דהיינו, כשתתגונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו, כן, זה מקומו, זה מדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון. כלומר, הוא עלה כבר. כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, אין זה נקודה טובה, ודנים אותו לקו זכות, על ידי זה מוציאים אותו באמת מקו חובה לקו זכות. ברוך השם, היית מעשן בשבת? כן? אתה יודע, אתה צדיק, לאט לאט, תתחיל, הנה, אתה כבר לא מעשן בין שתי סיגריות. בזמנים אתה לא מעשן בשבת. אז בוא נפתח את הרווח בין שתי סיגריות. להסביר, לאהוב, כן? ולאט לאט 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 הבניין, אני אומר לכם, אני רואה את זה ברוך השם בחוש, זה לא דברים שאנחנו כולם רואים את זה, כן? כמה אנשים, כן, שמתקרבים בגלל שהם מסעו מישהו שיאמר, לא יודע, כל הזמן ייפול עליהם. ייפול עליהם עם מטה ופחד. כן,
אני מספור על הרב קוק, אני מספור את הבת, ואז בא
כל מיני
פעמים כאלה, וזה אמרו, לא, תעשו בזה, אבל הוא לא התייחס. התפרפו, ואז הולכת מאוד גם אחד, ואחרו בו הייתה סגורה. אז אותו גם שם, אמרנו, למה לא הלכת את כסף שהם באו? ולמה לקחת פה עדיף? אז לא, אם הייתי הולך איתם, אז לא מחייף לבד בפרנסיה. והלכתי את... אבל למה לא לקחתי לך? כי הוא צריך שאיפתן כאילו נהדו.
יפה. כלומר, ממש...
ממש אני מתבונות על מקומו, מקומות של עולם, לא צריך לנקוד בכל אחד.
בדיוק, בדיוק. על מקומות של עולם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, ואתה רואה בעצם שהוא מחיה את האדם הזה. כן? הקדוש ברוך הוא ממלא אותו. אז זה נקרא לקו זכות. כן, זכות זה גם ניקיון. וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל בעבד. וזה מה שהיה ביציאת מצרים. בדיוק זה. אז הוא לא אומר לנו דברים שהוא לא עושה בעצמו. מה היה ביציאת מצרים? הרי לפי הדין הם לא ראויים להיגאל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? כמו רבי נחמן. כלומר, הוא ראה רק את המקומות הטובים ואת הנקודות הטובות שבעם ישראל. זה מה שמעניין אותי עכשיו. שהקדוש ברוך הוא חינך אותנו לראות את המציאות בעין טובה, לא עין רעה, ולהאמין שעם ישראל מסוגל מעצם בריאתו להיות מגאל תמיד. כלומר, עם ישראל הוא עם שנולד ונברא באופן כזה שהוא תמיד 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 בגאולה, תמיד בשאיפה של גאולה, זה הדבר הטבעי אצלו. אז אל תבלבל לו את המוח, הוא בדיוק מתקרב לזה. לפעמים לא בשיטה שאתה חושב, אבל כולם הולכים לאותו כיוון. אתה אל תבוא ותעשה קטגוריה על עם ישראל. תלמד זכות, תסנגר על עם ישראל, כמו שהיה עושה הנביא ישעיה, ותראה שבעזרת השם גם אנחנו בדור שלנו, עם החדשה, הפסח, ההגדה המחודשת שלנו, גם כן נזכה ליציאה, וכבר לא נקרא את ההגדה שאנחנו קוראים היום, אלא הגדה חדשה. יציאת מצרים תהיה רק חלק קטן ממנה, כמו שלפני יציאת מצרים הייתה אגדה אחרת, אתם יודעים? זה מה שאנחנו אומרים רק בהתחלה, אנחנו עושים רק את זה ברמז. כן, שרמי עובד אבי, הילד מצרים, כן, זה הייתה אגדה ראשונה. הורדנו את כל האגדה הראשונה, שמנו אותה רק בפסוק אחד, אחרי זה התייחסנו לאגדה של פסח, של יציאת מצרים. עוד מעט ניקח גם את יציאת מצרים וגם ארמי עובד אבי, נעשה מזה שתי אגדות, שתי שורות, ועכשיו נתייחס לאגדה החדשה של חזרת עם ישראל מכל ארבע תפוצות. זאת תהיה אגדה, זה מה שכתוב. לא יאמרו ברוך השם אשר הוציאנו ממצרים, אלא ברוך השם שקיבץ אותנו מכל הארצות, החזיר אותנו לארצנו, וכו' וכו' וכו'. במהרה בימינו אמן ואמן.